המפגש האחרון בין יוסף לבין האחים חותם בעצם את ספר בראשית, ונדמה לי שכך לפחות ננסה לראות בימינו היום, מהווה גם את הפתיחה לתמונה המרכזית שסביבה אנחנו נעים בספר שמות. הפסוקים שחותמים נמצאים מצד ימין, וקודם כל אני רוצה שנעיין בהם לפנים, מתוכם ניכנס אל הדברים הלאה. רוח היוסף כמת אביהם, אנחנו עוסקים בחזרה מהקבורה שיעקב נקבר בגורן האטד, עוברים מהאבל כבד למצרים, כפי שאמרו התנאמים, ומגיעים חזרה עכשיו, הפעם לצילו של יוסף בלבד. ורוח היוסף כמת אביהם, ויאמרו, לו יצטמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. ותאמר יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור. אולי לפני הציווי, יש כאן בעיה מעניינת מאוד בפסוק הראשון. הפסוק לכאורה פשוט, הם אומרים לו יצטמנו יוסף, וכל אחד מבין שהכוונה בלו הזה היא שמע. אולי שמע יצטמנו יוסף. כך מסביר מיד רשי, אבל רשי עצמו מעיר על הבעיה שאנחנו מרגישים בעברית, אנחנו עכשיו לא משתמשים במילה לו כחשש שאנחנו רוצים למנוע אותו, אלא לעולם משתמש במילה לו כשאיפה לדבר חיובי. הוא אומר לבן, לו יהי כדבריך. לו ישמעאל יחיה לפניך. כך כל לו. רשי מרגיש בזה מיד, ומאיר, זה לא נקרא את כולו, הוא מזכיר את כל האפשרויות, כאן לו יצטמנו, שמה יצטמנו. לו מתחלק לעניינים הרבה. יש לו משמש בלשון בקשה ולשון הלוואי, כגון לו יהי כדבריך, לו שמענו, לו הועלנו, לו מתנו. יש לו משמש בלשון אם ואולי. נטרלי, לא בקשה, כגון לו חכמו, יסכילו, יבינו זאת. לו הקשבת למצוותיי, לו אנוכי שוקל על כפי וכו'. ויש לו משמש בלשון שמע. כאן רש"י מאוד מעניין. איפה הוא יודע את זה? לו יצטמנו. ואין לו עוד דומה במקרא. אז אני אמר לך שיש דבר כזה. הרי אין ראיה. כאן ברור שמוכרחים להגיד שזה שמע. זה דרך יפה מאוד לראות את פשטותו של רש"י. עם כל הרצון שלנו לנסות להסביר את זה אחרת, אין ברירה, הפירוש הוא שמע. גם אם אין לי דומה במקרא, גם אם אין לו אח, אין לו רע, לו חייב להיות שמע. והוא לשון אולי, כמו אולי לא תלך האישה אחריי, לשון שמע הוא, ויש אולי לשון בקשה, כגון אולי יראה השם באומיי, אולי ישיב השם אותי, הרי הוא כמו לו יהי כדבריך. כלומר, כפי שאולי משמש לפעמים כתקווה, ולפעמים כמשאלה, וכך גם לו כנראה משמש בלשון שם, אבל ראיה אין לזה על רש"י. וזה דבר שדקשה מאוד על הפרשנים, ואינני רוצה הרבה להרחיב בזה, אבל יש כאן הערה נפלאה של האור החיים, עוד לפני שנתקדם, שלדעתי יש בה ממד חשוב מאוד לדברים שיהיו הלאה. האור החיים הקדוש מביא לו יצטמנו יוסף מיד מתחת לרש"י פירוש דילמה. דילמה פירושו אולי. דילמה בא מזה. פירוש דילמה, אלא שאין חבר לה בכל התורה. ללו הזה בתור דילמה אין חבר בכל התורה. וצריך לדייק למה ידבר הכתוב לשון זה שמשמעותו הרגיל הוא הפך הכוונה. ומיד הוא מעגן את רש"י גם בלי להזכיר אותו, והגם שאין מקום לטעות להבין בו גבולת דילמה, אי אפשר לטעות להבין את הלו כאן כהלוואי. ברור שהם לא מתכוונים כמשאלה לו יצטמנו יוסף. הגם שאין מקום לטעות להבין בו גבולה דילמה, אף על פי כן היה לו לומר לשון צודק, פרן, או אולי. זו שאלה פשטנית נכונה מאוד מאוד. אז מציע אור החיים הערה חשובה. ונראה כי הכתוב דברי עצמו כאמר. הכוונה במושג דברי עצמו, הכתוב מנסה פסיכולוגית להכניס אותנו לתוך מה שהם אמרו גם בליבם, בתוך המשפט של שמה יסתמן. כשהם דיברו הם ודאי השתמשו במילה שמה. אבל המספר המקראי בקודש נקט את המילה לו, כדי להכניס אותנו למאבקים הפנימיים שהם נאבקים בהם בעצמם כאשר הם מדברים. מה היה? והכוונה בזה שהם יראו על דברו, שהלוואי שיהיה כן, שיהיה מיישיב להם, והוא אומרו ישיב לנו את כל הרעה. והיו השבטים מצטערים כפיאור שמצטער יוסף מצדם, ובזה לא היו מתחייבים לבסוף מהגלויות ומהצרות בעד חטא זה, כאומרם זה על גלות מצרים וגם גלות האחרון, כאולמד מה היה לעשרה עמודי העולם, עשרה הרוגי מלכות. שנות עצומה של האור החיים. אולי בלוי סמנו יוסף ישנה איזושהי שאיפה מוסרית פסיכולוגית עמוקה מאוד שיעניש אותנו כבר. איך יכול להיות שאנחנו פה חיים איתו כבר יותר מ-17 שנה והוא עוד לא עשה לנו שום דבר? משהו פה לא נורמלי. זאת התחושה של ילד שמחכה כבר לאונס כי הוא לא יכול לסבול את זה שהוא עשה דבר נורא כל כך והכל עובר עליו. והם יודעים שהמחיר שישלמו יהיה נורא. ובאיזשהו מקום בספר ליבם הם אומרים לו יסתמנו כמה שמגיע לנו שישתמנו. והמספר המקראי מבקש לערב אותנו גם בתחושה הצודקת, המוסרית, הפנימית הזאת שהם חווים. יש מן הפרשנים בעל הכתב והקבלה שפרש כך את התחושה של יעקב אבינו, כאשר הוא הולך אל הברכה, ואומר, אולי ימושני אבי, והייתי בעיניו כמתעתע, והבאתי עליי כללה ולא ברכה. אומר הכתב והקבלה, לא שמה ימושני, לא פן ימושני. כך היה ההיגיון. באיזשהו מקום, אמא, אני חייב לעשות מה שאת אומרת, אבל כל הבעיות יפתרו אם הוא יתפוס אותי ונגמור את העסק. אולי ימושני אבי. התחושה הפנימית שבאיזשהו מקום העסק הזה חייב, אני חייב לחטוף על זה משהו. ומשהו פה לא נכון, ואם אני לא חוטף, אז באיזשהו מקום הלאה אחרי הסיבוב מישהו יתפוס אותי. ואם לא אותי את זרעי. והם התחייבו על מה שקרה כאן, כי מה שקרה כאן לא יעבור כל כך פשוט לסדר היום. התחושה המוסרית העמוקה הזאת וחסים האחים, שמובלעת בלוי סמנו, היא הפתיחה לשיחה שהם משוחחים עכשיו עם יוסף. נדמה לי שהיא תהווה לנו בהמשך איזושהי אבן דרך, שיוסף רוצה להביא אותם אליה, לרמה מסוימת כזאת שהוא מבקש להביא אותם אליה, והם מגיעים, אבל הם גם לא מגיעים אליה. מיד נראה את הדברים בפנים. ויתבו אל יוסף לאמו. אביך ציווה לפני מותו לאמו. כה תאמרו ליוסף, ענה תנא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך, ועתה תנא לפשע עבדי אלוהי אביך, ויעז יוסף בדברם אליו. זה מזכיר לנו ומחזיר אותנו לפגישות הראשונות. וירחו גם אחיו, ויתנו לפניו, ויאמרו הננו לך לעבדים. לפני שעוברים לדברי יוסף, הפסוקים פה קשים. מה פירוש וירחו גם אחיו? מי עוד היה פה? רש"י אומר מיד, שויצבו אל יוסף לאמור, זה באמת דבר מוזר מה הם מצווים אל יוסף, הוא שהם ציוו דרך שליח. אביך ציווה לפני מותו ואתה תנא פשע אחיך וחטאתם. וכדרך המלאכים הם ממתינים בחדר המתנה ליד הדלת. והשליח מדבר. ויבק יוסף בדברם אליו, קצת מפריע לפרשנות הזאת. כי זה לא דברם. מוכרחים להיאלץ להסביר אם זה הפירוש, ויבק יוסף כאשר דיברו בשמם אליו. ואז וילכו גם אחיו. כך רק. נדמה לי שבהמשך ננסה להסביר את הדברים ממש כפשוטם. בלי צורך להכניס פה שליח באמצע. אבל מה הם אומרים? הם פונים בבקשה בהתחלה שיסנה לפסע עבדי אלוקי אביך לכל חטאתם שלא ישלם להם רעה תחת טובה. אחר כך הם נופלים לפניו, אולי כתגובה על הבכי שלו, ומבקשים גם למכור את עצמם לעבדים. איך זה נכנס? מי ביקש את זה מהם? וזה מדהים לתת את הדעת שהמילה האחרונה שהאחים יאמרו ליוסף בהיסטוריה יהיננו לך לעבדים. אלה האחים שמכרו אותו לעבד לפני 40 שנה. מי אמר להם שהם צריכים להיות עבדים? מי פנה אליהם? מה הם רוצים להרוויח בזה? האם הוא אמר להם משהו באמצע שהם ביקשו לרצות אותו? כי בפעם הקודמת שהם אמרו שהם יהיו עבדים זה היה כאשר הוא אמר שבנימין יהיה עבד והם יעלו לשלום לאביהם. אבל הפעם מי ביקש מהם את כל העניין העבדותי הזה? איך הוא מתאים בכלל? ובאמת, איך הוא קשור כבר לעם שכבר 17 שנה התוודע איש לאחיו ושוב מציעים כאן עבדות בין אחים? באיזשהו מקום הפסוקים האלה עם כל היופי של החתימה שבהם קצת מעיזים. המתח כאן מוזר מאוד, להיות עבדים. ויאמר עליהם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוהים אני, ואתם חשבתם עלי רעה, אלוהים חשבה לטובה למען עצוק היום הזה להחיות אמרה. ואתה אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם ואת אפיכם, וינחם אותם, וידבר על ליבם. איפה הוא ענה לבקשה התניעה, הננו לך לעבדים? לא ענה. אין כאן תשובה לכאורה לבקשה שלנו. אל תיראו, אכלכל אתכם, את אפכם, כל זה ודאי לא רק שלא אשלם לכם רעה נגד טובה, אמשיך לכלכל אתכם לחם לפי אתו. האם הוא מתייחס לאמירה הזאת, הננו לך לעבדים? כאן הדברים מסתיימים, וישב יוסף במצרים, הוא ובית אביו, ויחי יוסף 110 שנים, ואז הוא קורא להם, משביע את בני ישראל, אומר להם, אלוהים פקוד יפקוד אתכם, ומצווה עליהם להעלות את עצמותם. השיחה החוסמת הזאת היא שיחה באמת קשה, ועל פניו מורגש לחלוטין שיש במסדרון בספר שמות, שבו מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, הופך את כל העם הזה לעבדים. אבל זו לא פעם ראשונה שפונים אל יוסף ומבקשים ממנו להיות עבדים שלו. מי שיעיין בפרשות של יוסף יראה שבעצם כל המהלך של יוסף הוא מהלכו של עבד שרוצה לשדר בעולם את המושג של החירות. והוא נשלח לעשות את זה במקום הכי פחות מתאים והוא מצליח לעשות את זה. והעולם יתקלקל רק כאשר יקום מלך שלא ידע את יוסף. ורק אז יהיה עוד פעם מצב שבו אדם נהיה עבד לאדם. פעם הקודמת הבולטת מאוד שדרכה ננסה להבין את הפסוקים שפתחנו בהם, נמצאת לא במפגש עם האחים, אלא במפגש עם מצרים. הדברים כל כך בולטים, שהם פשוט פשוטים בפסוקים. הפרשה שקראנו השבת בויגש. האחים כבר נמצאים, תוכנית החומש מתחילה בהתהוותה, שנות הרעב מגיעות, ואז במקור מתחת לאור החיים, בפסוקים הארוכים באמצע, ויתם הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען, ויבואו כל מצרים אל יוסף לאמור, הבה לנו לחם, ולמה נמות נגדך כי אפס כסף. זו בקשה ראשונה בסוף השנה השנייה, לחם. ויאמר יוסף, הבו לקניכם, ואתנה לכם במקניכם עם אפס כסף. אם כן, בסוף השנה הראשונה כנראה עוד היה כסף, אחרי 7 שנים צבא, אז בכסף קנו לחם, בסוף השנה השנייה כבר אין כסף, אז במקנה קונים לחם. ויביאו את מקניהם אל יוסף, ויתן להם יוסף לחם בסוסים ובמקנה הצאן ובמקנה הבקר ובחמורים, וינעלם בלחם בכל מקניהם בשנה ההיא. ופתאום השנה ההיא, ויבואו אליו בשנה התנית ויאמרו לו, לא נחשב מאדוני כי אם תם הכסף, ומקנה הבהמה אל אדוני, לא נשאר לפני אדוני בלתי עם גבייתנו ואדמתנו. למה נמות לעיניך גם אנחנו, גם אדמתנו? פעמיים זה חוזר. הם לא מדברים רק על האדמה, הם מדברים על גבייתנו ועל אדמתנו. למה נמות לעיניך גם אנחנו, גם אדמתנו? קנה אותנו ואת אדמתנו פעם שישית בלחם. ונהיה אנחנו ואדמתנו פעם רביעית עבדים לפרעה. הכל מוסווה, אנחנו ואדמתנו. ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה. ותן זרע ונחיה ולא נמות. והאדמה לא תישם. ומחברים לחלוטין בין הבקשה שלהם להימחר ובין הבקשה שלהם שהאדמה תימחר. לכאורה מידת ההיגיון הייתה נותנת שאם בשנה הראשונה באו עם כסף, בשנה השנייה אפס כסף ובאים עם מקנה, בשנה השלישית היה צריך להיות שאפס מקנה ובאים עם אדמתנו, ואז יוסף ילאים את כל האדמות, ואז יבוא שלב שיגידו גם אדמות כבר אין, קנה את גבייתי. מה עושה יוסף? בפעמים הקודמות יוסף עשה מה שביקשו. היה כסף ונתן לחם. לא היה כסף, היה מקנה, הוא לקח את המקנה ונתן לחם. הפעם הם ביקשו מפורש אותנו ואת אדמתנו. מה הוא עושה? ויקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה. היינו מתייחס לבקשתם להיכנות לעבדים בשום מקום. ויקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה. כי מכרו מצרים איש שדהו. אבל הם מכרו גם את עצמם, מפורש. ארבע פעמים הם חזרו על זה. כי חזק עליהם הרעב, ותהי הארץ לפרעה. ואת העם העביר אותו לערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו, ועכשיו מובן לחלוטין העברה הזאת של העם. כי כנראה באמת המצב היה שמכירת האדמות או הלאמת האדמות לא הספיקה, היה צריך עוד שלב. אבל יוסף לא יהיה מוכן שהשלב הנוסף יהיה הפיכת העם לעבדים. אז הוא יעשה כל דבר, אבל לא את הפיכת העם לעבדים. ולכן את העם העביר אותו לערים מקצה הארץ ועד קצהו. רק אדמת הכהנים לא קנה, כי חוק לכהנים מעת פרעה, ואכלו את חוקם אשר נתן להם פרעה, על כן הם אכלו את אדמתם. ויאמר יוסף אל העם, הן קניתי אתכם היום ואת אדמתכם. לא נכון. אנחנו ביקשנו שתקנה אותנו, אבל לא קנית. אתה הסכמת רק לקנות את אדמתנו. כך קוראים לזה בשפה שלי. קניתי אתכם ואת אדמתכם, לא אקנה יותר. הלכם זרע וברעתם את האדמה, והיה בתבורות ונתתם חמישית לפרעה וארבע הידות יהיה לכם לזרע השדה ולאוכלכם ולעשר בבתיכם ולאכול את אפיכם. וכאן הפסיק. ויאמרו, החי איתנו. אנחנו תמיד מבינים שזה איזה מין פסוק סופרלטיבי כזה, אנחנו חיים עכשיו. לא סופרלטיבי, אמיתי. הם אמרו שהם מתים ברעב. ויאמרו החי איתנו, נמצאכם בעיני אדוני והיינו עבדים לפרעה. מחוברים על זה. נו תתייחס כבר פעם לבקשה הזאת. ויעצם אותה יוסף לחוק, אין שום התייחסות לך. בשום שלב, שום התייחסות לבקשה, אנחנו רוצים להיות עבדים. ואנחנו נמצאים בארץ מצרים בבית עבדים. ומי שיעמיק בפסוק החייתנו נמצאכן בעיני אדוני והיינו עבדים לפרעה, יבין אותו כמו שהעמק דבר מסביר אותו בפשטות מצד שמאל, קנה אותנו, כך היה רצונם, בהתחלה כשהם אמרו קנה אותנו ואת אדמתנו, כך היה רצונם שיקנה פרעה אותם גם כן לעבדים. והיו כמו עבדים כנעניים, שהאדון זן ומפרנס, והם העושים בשלו לדעתו, בלי חשבון מזונות. הם רצו באמת ראש הכס. ונחיה ולא נמות, חיותנו יהיה בעבדות, ואין לקוות עוד לחיות של טובה. אנחנו יודעים שלחיות כעבדים זה לא חיים. אבל לפחות נחיה פיזי ולא נמות. אין לקוות עוד לחיות של טובה, כי אם שלא נמות, דבר נפלאה של הנציב, יש שני סוגים של חיים. יש חיים בשביל לא למות, ויש חיים בשביל לחיות. יש שני סוגים אחרים. אין לקוות עוד לחיות של טובה. יש לנו רק עוד אפשרות אחת לחיות כדי לא למות. והוא לא עושה את זה, ואז הם אומרים, החייתנו, ממשיך הנציב, החייתנו חיים של חירות. והיא טובה מצד זה, אבל נמצא חן בעיני אדוני יותר מבוקשנו למצוא חן. אנחנו רוצים יותר מחיים של חירות. מה? והיינו עבדים לפרעה. אז היה מספיק צורכנו אם אתה עשבה מעט או הרבה. אבל יוסף לא נתרצה לדבריכם. ומי שמסתכל על הפסוקים כך, ונראה לי שאפשר להסתכל עליהם אחרת, יכול לאט לאט להיזכר גם בפסוקים שבהם פתחנו לגבי יוסף והאחים. המצרים רוצים להיות עבדים. אז אצל המצרים הבנו את זה באופן טכני. הם רוצים להיות עבדים כי במצב כלכלי כל כך קשה, הם מעדיפים להיות קנויים לחלוטין כעבד כנעני. חיים לא יהיה לנו, אבל יהיו הם חיים בשביל עולמו. אבל האחים, איך יסביר שם הפרשן? אצל האחים הרי אין את העניין הזה. עברו כבר שבע שני הרעב, איש לא פנה אליהם שיהיו עבדים. אין עניין שהם הולכים ופובל כל מה שהם יכולים להציע כדי לחיות טוב. הם באים בבקשה ומבקשים צנע פסע אחיך, כי רעב מלוכה. מה לזה ולבקשה להיות עבדים? אומר שם הנציב בעמק דבר במקור השלישי פה. אל תיראו. ואמרנו שם, שם הוא לא ענה להם. אולי לפני הנציב. שם עונה יוסף את התשובה הבאה לאחיו. הנה ההבדל בין תשובה לאחים היהודיים לבין התשובה לכל מצרים. בכל מצרים הם רוצים להיות עבדים, הוא לא מדבר בכלל. רק וישם אותה יוסף לחוק. אגב, את מה? זה פשוט וישם אותה לחוק, את זה שאת אדמת הכהנים לא קונים. נדמה לי לעניות דעתי שלא זה הפירוש הפשוט. כאן, אצל האחים, בפרשה שלנו החותמת, נאמר, הם פונים ומבקשים שלא יעשה רעה, הננו לך לעבדים, ומה נאמר על ידי יוסף? אמרנו התייחסות רק ללא אשלם רעה אלא ההפך. אבל איך ההתייחסות מתחילה? אל תיראו. כי התחת אלוהים אני, ואתם חשבתם עליי רעה. אלוהים חשבה לטובה למען התוק הזה להחיות עם רב. מאיר הנציב. כי התחת אלוהים אני. הלא אתם עבדי אלוהים. הרגע פניתם ואמרתם, תנה פסע עבדי אלוקי אביך. הלו אתם עבדי אלוהים, וכאשר תהיו עבדים לי, הרי אני מקפח כבוד שמיים, ומקבל את עבדיו לי לעבדים, איך אפשר לעשות כן? הבמקום אלוהים אני שאקבל את עבדיו לי לעבדים? ולפי זה הפסוק הזה הוא תשובה לסוף, והוא נה על אחרון ראשון ועל ראשון אחרון. ובדרך שאמרה תורה בספר ויקרא, כי בלי בני ישראל עבדים עבדי הם, ואין רצון הקדוש ברוך הוא ואין כבודו שיהיו נמכרים לעבדים לזולתו. ומה הם חשבו? כאן נדמה לי מתחיל כל העניין. יוסף פוגש את האחים בשעה קשה מאוד של סיום. והאחים הולכים ומושפעים מהמציאות המצרית. ואנחנו חייבים להיכנס למציאות המצרית לפני שנכנסים לחלומות של פרעה ולהבנתם ולמציאות של יוסף במצרים ולמשה ולגלות ולעבדות ולעינוי. יש משהו בסיסי שחייבים לקרות. כאשר המצרים רעבים, אנחנו הבנו למה רוצים להיות עבדים. אבל גם אז, לנו, בני הדור הזה, עולם של חירות, על פניו, קשה להבין עדיין משפט מהסוג של החייתנו, אבל נמצאכן בעיני אדוני והיינו עבדים. כלומר, נתת לנו חיים של חירות, ובכל זאת תעשה לנו טובה ותן לנו טובות. אבל למי שמעמיק, אפשר להבין את זה איתו. יש איזשהו עושר גדול בחיים של עבדות. זה נשמע מוזר. הפזמון המרכזי של שירת הים יהיה השיר על השם כי גאו גאה, סוף ורוחבו רמה בים. כך יאמרו בני ישראל כאשר הם יהיו על ים סוף, כך תענה מרים אחר כך עם הנשים בתופים, וזה יהיה הפזמון. אז הרמב״ם בפשטות, אז אמרו הגברים פסוק, ואנו הנשים אשיר על האתם כי גאו גאה סוף ורוחבו רמה בים. אבל ודאי שזה המוטו המרכזי של השירה. כולם שואלים שם, מה בדיוק מחפש כאן הסוף? מה החשיבות של הסוף הזה של רמה בים? אנחנו עוסקים פה בזה שמצרים מת על שפת הים. אז זרח הסוף, לא הלך הסוף. מה זה תופס את המרכז של השירה? שיר על האתם כי גאו גאה, איך רואים את גאות השם בעולם? כי הסוף נפל בים. זה היסוד. אומר שם הנציב וזה דרכו כל הזמן. לא הבנו בכלל את המושג סוף ורוחבו. זאת שירה. והשירה היא מטאפורה. מי שרוצה להבין את מצרים, יבין אותה עכשיו. מצרים שווה סוף ורוחבו. מצרים בנויה בהיררכיה פשוטה. כל אחד הוא הסוף של זה שרוכב עליו. וכל רוכב הוא הסוף של זה שרוכב עליו. איזה תענוג יותר גדול יש מזה שאתה קם בבוקר והכל מסודר. שום דבר לא ישתנה. אתה בורק, אתה יודע בדיוק איפה אתה צריך להיות מוברק, ובשלב מסוים אתה תצליח בעזרת השם לדרוס את הרוכב, ותתקדם בשלב אחד בהברגה, וזה ימשיך. וכל מצרי יודע איפה הוא נמצא. תכבד העבודה על האנשים, ואל ישעו בדברי שקר. תפסיקו לבלבל את המוח עם כל מיני פילוסופיות של חופש. ריפוי בעיסוק, במובן השלילי, תכבד העבודה על האנשים. תעבדו. כשכל אחד עובד, הוא יודע מתי לשתוק, הוא יודע שהוא מקבל את האוכל, והוא יודע שלא כדאי לדבר. ומי שלא ידבר יהנה. ומי שידבר יגמור. למה משה ואהרון תפריעו את העם עם האדם? רוחניות אתם מדברים? קראתם לזה אלוקים, קודש ברוך הוא? נרפים אתם, נרפים, לכן אתם אומרים לך נזבחה, אין לכם כוח, התחלתם לדבר רוחניות. תעבדו, תפסיקו, שום דבר לא יקרה. העבודה, השגרה, ושכל אחד ידע בדיוק סוף של מי הוא, ורוכב של מי הוא עכשיו, והכל יהיה מסודר. אנחנו עוד נגיע בהמשך, נקודה מאוד מעניינת. בהיררכיה המצרית הזאת יש רק אדם אחד מסכן. טוב. מי הרוכב שלו? הוא מנהל את ההיררכיה, והוא המסכן היחיד. ועוד נגיע אליו בהמשך. כי הוא מרכז הפרשה. אבל הקפיצה המצרית פשוטה לגמרי. ומי שמסתכל במה שלנו נשאר, יכול להשתחרר אולי מהתפיסות הילדותיות שהיו לנו על מצרים כאיזה מין בית כלא יושבי חושך. מצרים היא המעצמה הגדולה, ארץ התרבות, פירמידות הענקיות, ועומד ומשתאה ומסתכל איך בני אדם קטנים עשו מה שמנופים גדולים לא יכולים לעשות. והנה התשובה. כשכל אחד הוא סוף של רוחבו, הכל מסודר. וכשאף אחד לא זז אחרת ממה שצריך, הכל נכון. ויאמרו, החייתנו, תודה רבה שעשית לנו דמוקרטיה, אבל אנחנו לא יודעים מה עושים עם זה. נמצחן בעיני אדוני והיינו עבדים. זאת אנרכיה מוחלטת, מה עושים? לא יודעים איך אוכלים את זה. תן לנו לחזור למצב הקודם. מי הכניס בכלל את כל התפיסות היוספיות האלה שלך? אתה לא מוכן שנהיה עבדים שלך? תן לנו להיות עבדים לפרעה. מה פירוש אנחנו לא נהיה עבדים? אז איך היינו אנחנו לא עבדים? איך איתנו? אבל מה עושים עם זה? תודה לחופש, לא יודע מה לעשות. שיוצא, מבין את הבעיה היטב. אבל המצרים הוא לא עומד. הוא רק שם אותה לחוק על אדמת מצרים, כהנים, ואולי זאת משמעותו של החוק. החוק הוא שאדמה קונים, בני אדם לא קונים. מה שנשאר מהחוק במצרים הוא שאת אדמת הכהנים לא קונים. אבל יוסף רוצה לקבוע חוק, בן אדם הוא לא אדמה, אדם הוא לא סוס, אדם הוא בן חורין. אבל איך הוא יהיה בן חורין? איך הוא יוכל להיות בן חורין? זה מסביר יוסף לאחים, שהוא בוכה כאשר הם מדברים אליו בהתחלה, ומזדעזע בהמשך. הם פונים אליו ואומרים לו, אנא תנא פסע אחיך וחטאתם כי רעד מלוך ויבק יוסף ודברם אליו. כל הפרשנויות פה נכונות. ויבק יוסף, כי 17 שנה עברו, אבא נפטר עכשיו, ופתאום מחזירים אותו לציור הנורא הזה של יוסף בבור. ויבק יוסף מהתרגשות, ויבק יוסף מהסכמה, ויבק יוסף מהמצב. אבל הוא עוד לא עושה כלום. וילכו גם אחיו, ויפלו לפניו, ויאמרו הננו לך לעבדים. אם אינני טועה, הגם הזה אין פירושו גם חוץ מהשליח של מקודם, כי בזה יש פרשנויות קשות. וילכו גם אחיו כמו הגויים, כמו שהמצרים באו ואמרו לו הננו לך לעבדים, הנה האסון הגדול, גם אחיו ביקשו את זה. ואז הוא אומר להם, אתם? אתם שאומרים שאתם עבדי אלוקי אבא? אז איך אתם עבדים שלי? אז למי אתם מספרים שאתם עבדי אתם? אם אתם מוכנים ומעדיפים להמשיך עבדות, גם בלי התירוץ החיצוני של רעב ושל אין לחם, אלא כי נכנסתם לתרבות המצרית מיצרית הזאת, שכל אחד הוא הסוף של הבוס שלו, כי אין לכם כוח להתייחס קצת לשמיים, כי אין לכם כוח לקצת רוחניות, אז איזה עבדים אתם? עבדי אלוקי אבא או עבדים שלי? ויאמר עליהם יוסף, התחת אלוהים אני? אם אתם עבדי, זאת אומרת שאני האלוהים שלכם. ואז הוא מכניס את הפסוק שבלי הפרשנות הזה לא מובן ההקשר שלו. ואתם חשבתם עלי רעה, אלוקים חשבה לטובה למען עסוק היום הזה לאחיות עם רב. מה זה קשור? הם לא הזכירו את זה עכשיו. אבל אם אנחנו סובקים, זה הפרשנות הכי פשוטה לפסוק. תגידו, אתם עכשיו עומדים פה ורוצים להיות עבדים שלי. אתם זוכרים איך לפני 40 שנה אני צעקתי מהבור ואתם עשיתם אותי עבד שלכם? וזה עזר לכם? אז מי אתם אדונים שלי? 22 שנה הייתם משוכנעים שאתם האדונים שלי. יש לכם השפעה על זה לכם? מה זה? ואתם חשבתם עליי. את מישהו מעניין מה חשבתם? אלוקים חשבה לטובה. למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. אז אתם מדברים עכשיו על להיות עבדים? כשבני ישראל מגיעים לים, רגע לפני שהם פורטים בשירה הזאת של השיר על השם כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה וים, באים שני הפסוקים המפורסמים, שכולם זוכרים אותם על פה, אבל הם מופיעים מצד ימין, יושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. היה ישראל ויושע השם, זה לא רק ויוציא, זה לא רק ויצל, זה להושיע. זה להיוושע ממצרים. איך ישראל נושא כתוב פה עכשיו? היה ישראל את מצרים מת על פת הים. לא את המצרים מתים, אלא את מצרים מת. חז"ל אומרים במקום צרו של מצרים. במדרש אחר, סבא מצרים בן פוט בן כנען בן נוח. המושג, האידאה שנקראת מצרים, מתה עכשיו על שפת הים. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. ואנחנו אומרים את זה תמיד, וננסה להבין אז כאן איך ויושע השם. ויראו העם את השם. לא ויראו ביוד אחת, לראות. את השם לא רואים. ראו את היד הגדולה וראו את מצרים מת. ומה קרה להם אז? הם התחילו לירא את השם. אגב, המפגש הראשון של יוסף עם האחים אחרי שהוא הוציא אותם מהמשמר ושחרר אותם לחופש אחרי 3 ימים ואמר להם זאת עשו ויחיו את האלוהים אני ירא. והיחידים שהצילו את בני ישראל מהגזירה של פרעה היו 2 המילדות שעליהן נאמר ותירנה את האלוהים ולא עשו כדבר פרעה. מה קרה לכם כאן? ויראו העם את השם ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. פסוקים מוכרים, אבל מה כתוב? נראה לי שמה שקרה פה הוא פשוט מאוד. כל עוד ישראל לא רואה את מצרים מת, הוא לא יכול לעולם לירא את השם. כי כל עוד הוא ירא את מצרים, אי אפשר לירא את השם. רק כשרואים את המצריות הזאת מתה על שפת הים, רק כשהמצריות הזאת נגמרת, פתאום אדם יכול להיות עבד של אלוהיו. שאין יותר עבד ואדון, יש פתאום אדם ואדם. לשון אחרת, זה שדווקא העולם שמאחורי המסך, אותו מסך הברזל שהורד כבר, זה שדווקא העולם שחרט על דגלו את השוויון הגדול ביותר התגלה בפרצופו האמיתי קצת מאוחר מדי, אולי נובע מסיבה פילוסופית אחת מאוד פשוטה ומאוד עמוקה. כי כשאין אלוהים, אז בפני מי אתם שווים? שוויון בפני מה? לא יעזור. בסופו של דבר זה בפני מישהו. והמישהו הזה יהיה העריץ הזה או הרודן הזה, אבל יש משהו שבפניו צריכים להיות שווים. כשמחקו את האלוהים מן העולם, חזר העולם לעולם שבו חיים בסוס ורוחו. כשמצרים מת על שפת הים, פתאום בפעם הראשונה ישראל יכולים לראות את היד הגדולה. והם לא ראו את זה לפניכם? 10 מכות היו. רק עכשיו הם רואים את היד הגדולה? איפה הם היו? כל מה שהיה במצרים. הם לא ראו אף פעם את היד הגדולה. עכשיו? התשובה היא כן, הם לא ראו מעולם. כי מי שמפחד מהבוס לא רואה את היד הגדולה. ועכשיו הם ראו את היד הגדולה, אז מה הם אמרו? הם יראו את השם. ואז מה נאמר? ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. בדרך כלל ההסברו ויאמינו בהשם, והם האמינו גם במשה עבדו כנביא של אמת. דמיוני אינו מתאיני, אולי מותר להוסיף את התוסף. ויאמינו בהשם. ובזה שמשה הוא רק עבור. עם אחר שהיה רואה את המנהיג קורע את הים ומוציא את מצרים ועושה את הכל, היה צועק פה משהו מעין אריק מלך ישראל לפחות. עם שמסוגל לראות את המנהיג שלו עושה את הכל ולקרוא לו בסוף עבד, זה עם של בני אמונה. אין כאן נושא. יש כאן חושב. רק עם של יראי שמיים יכול להיות עם שכשהוא מספר את סיפור הגבורה ההירואי ביותר שלו בהיסטוריה, הוא לא יזכיר פעם אחת את משה רבינו בהגדה של פסח. כדי שאף אחד לא יתבלבל, הוא עבד. הוא העבד הכי חשוב, כי הוא העבד הכי בן חורין, כי הוא הכי ירא רק מהקדוש ברוך הוא. אבל הוא עבד, ואני עבד. ומה שהוא ילמד בסוף ימיו את ישראל זה את האמירה המפורסמת, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל נעימך, כי אם ליראה את השם אלוקיך. ואת תהיה עבד, ואת תהיה חופשי. וירא ישראל את מצרים מת, ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם, ובזה שיש פה עבד שנקרא משה. זה יכול לעשות רק עם שכל המצריות מתה לפניו, הוא יכול לראות את היד הגדולה ולראות את השם. ואת זה מנסה לחנך יוסף. את זה מנסה לחנך יוסף את אשת פוטיפר בהתחלה, כשהוא בשלב של כמעט חטא, ודיברנו על הכמעט חטא של יוסף, כשהוא באמת עומד לחטוף, שאולי הוא כבר קצת חטא. לפי לפחות פרשנות אחת ברש"י בבתי של ביתן כסטוב היפוד וזרועי הבב מידי אביר יעקב וכו'. אבל הוא מלמד את אשת פוטיפר שאיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים. הוא מלמד אותה שיש קודש ברוך הוא, ולכן אני לא אעבוד את יצרי כעבד מוחלט. וכשאני אעזוב בגדי בידך והבגדיות המצרית שלי תהיה אצלך, אני אזכר שאני נער עברי בן חורין. ויעזוב בגדו בידה וינות וייצא החוצה, כדמות דיוקנו של אביו נראתה לו בחלום. ואז הוא נהיה בן חורין. כי רגע לפני שהוא הפך להיות עבד עולם מצליחן שמצליח בכל, אבל לא מצליח לשלוט על עצמו, רגע לפני כן הוא הצליח להשתחרר מבגדו ולנוס ולצאת החוץ. אולי, אולי גם זה עומד מאחורי אותו מדרש נפלא, הים ראה וינוס, ירדן טוב לאחור, מה ראה הים ונס? אומר המדרש, ראה ארונו של יוסף. יוסף הרי מצווה להעלות את עצמותיו, ומשה לוקח את עצמותיו במדבר. ראה ארונו של יוסף ונס, שנאמר וינוס וייצא החוצה. תם עצרו חז"ל את אותה מילה? אולי יש כאן עומק אדיר. מי גרם לים שהוא יוציא לחופשי את העבדים? היהודי שלימד מהו חופש, כשהוא נס ויצא החוץ. כשראה ארונו של יוסף הוא לא יכל לסגור עליהם יותר במצרים. שום דבר אחר לא שכנע את זה. עד שהוא ראה את עצמותה.
הוא במדוצר אחרי שלושה ימים, הוא עוד לא רוצה להתוודא עליהם, הוא לוקח סיכון רציני. ובמצרים פתאום אומר להם, נפנה למלך מנוכר, מדבר איתם על איזה קודיבור. ואומר להם, זאת עשו בחיות, ואת האלוהים אני ירא, לא אני יושב את הדבר. כי זאת הסיבה שלכם אני לא יכול לראות אתכם הלאה כאן סגורים ונשמעת. כי בעיה, הייתי רוצה לתת לכם עוד כמה. אז פיזית אני לא יכול, מה איתי? לא יכול לתת. לא, כי יש לי בעיה, כי אני ארץ אמן. ולכן אני לא יכול שאתם תהיו עבדים שלי, כי כשאתם עבדים שלי, אני ממעיט מכבוד אמן. זה מאוד מאוד מעניין, מה אתה פרו בכלל? כשזה יחבוא, הכל כל כך יפה, מה אתה פרו? אנחנו נגיע לפרו בעזרת השם בשבועות הקרובים, אבל חשוב ולא פלילי מיותר. אני חושב שהנקודה הראשונה של פרו, כדאי לברר אותה בכל זאת. המפגש הראשון הממשי של תחילת המכות הוא בדם. במפגש הזה גם הכניסה התורה הרבה על תיאור המקום. נושא מתקרה לקום בבוקר, ללכת ליאור, לתפוס שם ליד היאור ופרעו, שם לדבר איתם. אלה הפסיקים, ומופיעים מתחת לדברה הארוכה של הפסיקים באמצע הימים. היום הראשון אל משה קרב לאת פרעו, מעין לשלח האר. לך אל פרעו, בבוקר, הנה יוצא המימה ונתרצה לקראתו על שפת היאור, והמקוע שלו נהפך לנחש, תיקח בי ידך. ונראות לך תודה. הוא עכשיו יעשה את היאור דם, אם יש להמשיך שם בפסוקים, אין כאן עדיין שום מגמה שהוא יביא את ישראל ממצרים, אף אחד לא חושב את זה. אלא רק בזאת הודעתי אני השם. אגב, בוא נשתמש, אפילו לא עוד כי אני השם בקרב הארץ, זה פרשן הרבה יותר אמת. אלא רק בזאת הודעתי אני השם. וכמעניקים בזאת הודעתי אני השם, תראותו אני השם, לא אשם. אתה פרוך, אבל אתה לא. וכולם קוראים ליד ורשי מפורסם מה מחפש במלך בבוקר ליד היום. אז רשי וכמעניקים בבוקר דק לי אני אשם תראותו אני אשם לא אשם. אתה פרוק אבל אתה לא. וכולם קוראים ליד ורשי מפורסם מה מחפש במלך בבוקר ליד היום. אז רשי מביא את המדרש היפה, הסיני מאוד של חז"ל, לא יוצא המימה, מה הוא מחפש שם המלך החשוב? יוצא המימה להתחבר. למה להתחבר? זה מין דבר שככה לא מבין. והוא עושה עצמו אלוה, ואומר שאינו צריך להתחבר. וכל ההפרות נקראה בהתמוד ובהרה בבור ובפרעו הפנים הגדול הרובק בתוכו הרב אשר אמר יאור לי ואני עשית מי לי יאור ואני עשית וזה פרעו הגדול. יותר מהמה אומר רשי חופית פיזי. האלוה הזה בכל זאת צריך לפעמים לצאת החוצה. לפני רות הוא יוצא החוצה. חוץ אותו גם על חם. תגיד לנו צריך לדבר. כשהוא ילך תגיד לו ממתי אלוה צריך להתערב. לא. אז זה יפה, אבל זה אפילו פרשנית חשוב. זאת אומרת שהיאור לא נמצא כאן בעצם. זה לא מכלל שזה יאור, אבל יאור גם גבעה. מה זאת אומרת יאור? אתה אומר מחוץ לעיר. מה עושה פה היאור? ובאמת המדרש הזה הוא חשוב מאוד, אבל מה היאור מחפש כאן בשביל לא חשוב בכלל? בתנחומה, מובן יש אחר. מובן מתנחום הישן, כל מובן הישית, ראובן עם יד מיטה. זה פירוש עדיף. פרעה בנה לו פלפלים בתוך המים. וסתם מעילו שלא ירדו תוך הים. והמים מתגברים ותולים הפלפלים. מתעסקים בארמונות מים כאלה. כלומר, הוא סגר את מי הנילות, יצר גובה מהמים, ועכשיו הוא נמצא ורואה את המים, הגבירו אותו המים, ונשאו אותו למעלה. ואתם תגבירו אותו, ואותו ילדים יחבו לי. עכשיו זה לא היה אינסולי, אלא עניין שלם, במילים. אני לא שוסקות. וכשהמים מוגברים, אז הוא מוגבר יחד איתם. ועכשיו הוא הולך ליאור, וכאן הוא מחזיק מעצמו. אמר לו, אתה יושב, הוא רצה מתגעת במים. נפתי ונראה פרעה בחילו בים סוף, אבל לא צריך לך לשם. עם זאת הפרשנות, כמה נפלאה המצא פה. הוא עכשיו עושה ארמונות מים, ועומד ומסתכל על עצמו ומסתכל לדמות עצמו, פתאום יש בעיה, המים נדם. וכל המים נגמרו, אז מה נפאר? והסוף איבד את הרוחות שלו עכשיו. פרעה פשוט היה חייב לעבור מדמות עצמו. והקדוש ברוך הוא עכשיו אומר למשה, בוא אני אלמד אותך איך מתחילים את המכות, אין לזה מה בכלל שישלח את ישראל, אני רק אלמד אותו מי השם. אפילו לא מי השם. הוא רק יודע שהוא יהיה את השם. איך הוא יודע שהוא יהיה את השם? נגמור לו את השם שלו. מי זה השם שלו? הוא. אז נגמור לו. הוא עומד במים ומשמש ביאור. וההשתמשות הזאת ביאור היא בעלת משמעות עצומה. אגב, ההשתמשות הזאת ביאור, ברשותכם, אני מרשה להגיד לחרוג שנייה, ההשתמשות הזאת ביאור מזכירה לי גמרא מפורסמת. אולי קצת כדי שאקרא אותה, הרבה המפרשים שבינינו יזכרו, כולם בעצם יזכרו במיתוס אחר, מעולם אחר, לגמרי לגמרי להביא. גמרא שנמצאת מצד ימין. כאן מסופר על איך סיפור כזה. דניה אמר שמעון הצדיק, מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד. שמעון הצדיק בזה מתיירי כנסת הגדולה. שמעון הצדיק הוא תנא ראשון, הוא עוד לא נקרא תנא בו. הוא עוד ירא כנסת הגדולה, על פי המסורת, הוא עוד רואה את אלכסנדר מוקדון. והוא אומר, מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא, לא נכנס כמובן לפרטים, אבל הכוונה היא שכהן, שמגלח שיער נזיר, אוכל אשם נזיר תמיד. והוא מספר על עצמו שהוא מעולם לא הסכים לגלח שיער נזיר. שהנזיר ימשיך להיות נזיר, הוא לא גלח שיער נזיר. אבל פעם אחת חרגתי. על פי חז"ל הוא היה 40 שנה כהן גדול. ב-40 שנות כהונה גדולה, אולי עוד שנות כהונה, ב-40 השנים האלו, הוא לא עשה את זה אלא פעם אחת וזה הסיפור. פעם אחת בא אדם נזיר מן הדרום. וראיתי שהוא יפה עיניים, יפה רואים, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. אמרתי לו, בני, מה ראית להצחיק שערך ורנאי? הוא בא עכשיו לעשות בגלחת של נזיר. אמר לי, רואה הייתי לאבא בעירי. הלכתי למלות מים מן המעיין, ונסתכלתי בבבואה שלי במים, הוא שחז עליי יצרי, הוא ביקש לתורדי מן העולם. קוראים לזה התאהבות עצמית. הוא אומר קצת יותר מרחיב. אמרתי לו, רצה, מי אמר למי? אני אמרתי ליצר הרע שלי, מספר הנער, טוב הרואי ביפי העיניים. למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? תזבו את זה למדרש של הקדוש ברוך הוא רצה, במה אתה מתגאה? למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? במי שהוא עתיד להיות רימה ושולעה, בעברית של החבר'ה היום זה חוכמה עליי, עליי אתה מתגאה? עולם לא שלך, ואת מי אתה תפס על עצמך אותי? העבודה, בכל שבועה, שהגלחך על השמיים. מיד עמדתי ונשתקציב על רופא. אמרתי לו, בני, כמוך נרבו נוזרי נזורות מישראל. מדובר פה בשמעון הצדיק, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה בתחילת תקופת תנאים, השפעה יוונית, כי מאוד לא שואב. הנזיר בא מאיפה? מן הדרום. להבדיל בין הקודש לבין החול, בין הטהור לבין הטמא, אבל אני חושב שמי יותר רצה ואני מקווה שלא יסכלו לי. והסיפור הזה בא כאנטי תזה למיתוס המפורסם האנטי. אותו סיפור עם אותם מוסיבים מדויק. על מה הוא עושה איתו? שעליו וראה את דמות עצמו במעיין. ומרוב אהבות בעצמו, הוא מת במקום. ופעם על פי להבדיל המיתולוגיה היוונית, במח הנרצי שמפורסם שלנו. ומצא מהמקום. ונרצי שזו הוא אחת מיתוס גדול. ושימון הצדיק להבדיל מעמיד את המיתוס שלנו מול המיתוס ההוא. הסיפור הוא אותו סיפור. רק שכאן יש נער יפה שמתמודד עם מילה שאין לנער אבו. גפה שאיתו הוא צריך להתמודד. לנער אבו מהסיפור אין את המילה. ועולם שלום של פסיכואנליזה הסתובב סביב הנרקי. ועולם המוסר שלנו תיפול בנרקי בצורות אחרות בלי. לא תסתחווה לו אל זר, לא יהיה בך אל זר, ולא תסתחווה לאל נחר, לא יהיה בך אל זר, והוא יותר הרע שמגיע את האדם, והוא אילו הזר. בך יש אל זר. ויש דמות שיותר מזכירה לנו בתיאורים שלנו את יפה התואר ויפה המראה, את יפה העיניים וטוב הרואים, מיוסף, שהולך וכמעט רואה את עצמו חוטא, אבל במקום להסתכל בדמות עצמו שהוא רואה לאבא את הצון, זה שהלך לראות מה שלום הצון של אבא, מסתכל בדמות אבא, שהוא כמעט בגלל דמות עצמו הולך לראות. והנער הזה שמסלסל בשערו וקבוצותיו שבורות לסלסלים עוזב בגדו בידע ולא מסתכל בדמות עצמו אלא בדמות אבא ונף ואוזרחי בתמורת הנער הזה גם הים לא מסתכל עם כל ממלכת החופש של העולם נמצאת בכוח לפגוש את פרעו ליד היאור ולהגיד לו כמה אתה מסתחווה לעצמך. יש השם בעולם. למען תדע כי אני אשם. וזה הוויכוח מכאן. וזה הצער של יוסף עליו. לנו לך לעבדים זה ממש ויתלו גם אחד. זה בדיוק כמותם. להם אני לא אומר. איתם לא דיברתי. רק לא התייחס. אבל אחרי 40 שנה מאז שמאחרתם אותי לעבד לשמוע מכם, את החשת להיות עבדי אדם במקום להיות עבדי שמיים. זה מה שגורם לי לעשות את הזה הזה שלכם. איזה פעם הזכרתי את הדברים הנפלאים של הרצלוגי תזיכם. על הכל מברור של שולת יום כיפור. כולם הרי שואלים שם מה מחפור את הכל מברור הזה, זה לא יום הכיפורים. אם התרת מברים, יש לך התרת מברים טובה יותר, ברור עבור שכנה. אם התרת מברים להלכה, לא ככה עושים אותה, וממתי מקבלים הבאה לשנה, וכל מתח כנסי, לפי מה שחזן, לפי מה שענוכה, יום כיפורים כעבר, יום כיפורים זה, יום כיפורים הבא, הבא, הבא. זה לא התרת מברים. ומי לא מתרגש מקומידו? איזה, רם נוסף, קומידו, שתת את המקום הכי. והתלוויץ מתאמר נקודה נפלאה. יהודי נכנס ליום כיפור. הוא מתחיל עכשיו להיכנס לבקשה ריבונו של עולם קל, קל. ולמה של עולם אני עכשיו נכנס להיות כל מיני שלך. אני חייב לעבור במדברון ולהודיע לך שכל נדרי ואופרי וחרמי וכונני וכל האיגי והזאטיות והאידיאולוגיות והאלוהים האחרים שהיו לי עד עכשיו, כולם ביטויים ופעילויים ומבוטלים לקרירים ולחיים. אני מגיע להפניע את זה שאין שום דבר לגבי שהוא קריר וקיים חוץ ממך ובנושא. וזאת העבודה של הכניסה ליום השביעי. זאת עשו ויחיו את האלוהים אני ירא. ואם את האלוהים אני ירא, אני יכול להשאיר את הנושא ליום השביעי. ואז, אחרי הכל נברא הגדול הזה, לכל כל הקהל לברך, שהקיימנו, שקיימנו, והגיענו לזמן הזה שלא ימין. והשאחיינו והאימנו הוא ההשתחררות בכל מה שחייב אותם מאלוהי האפילה והשיעה והשיחה ומילת הסנדל וכתמיס הניפה ומהאלוהים האחרים האלה והאחרים ועכשיו ריבונו של עולם הכל לתמירים ולתאם. ואת הלימוד הזה מבקש יוסף ללמד את הנקום. והאנטי פוז על הלימוד הזה זה התפיסה שבה האדם עובד לאדם או עובד לעצמו. בשתי התפיסות האלה הן המלחמה שנקראו במקרה. נדמה לי, הזמן קצר, אבל נדמה לי שזה גם נמצא מאחורי המשפט הגדול של יוסף מן פרעה בהתחלה. כאן אפשר עכשיו אולי לקרוא. רק שיקום מלך חדש שלא יוגדר את יוסף הוא יוכל לקחת עם שלם ולסעבד אותו ולענות אותו ולעשות מאדם לאדם אותו. אגב, מי שמנסח את הדברים כך לפני שנחזור למסגר של יוסף עם פרעה, נדמה לי שגם פותר כאן עוד בעיה מאוד מעניינת פרשנית. אחרי כל המציונות של הקדוש ברוך הוא מוצא שהוא ילך להידבר כבר עם בני ישראל, משה כבר הולך לדבר עם בני ישראל, ואז הוא אומר לו, עכשיו תיכנס לפרעה. בא משה לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, הם בני ישראל לא שמרו עולם. ואיך ישמעו פרעה? הם בני ישראל, זאת הערה, הם בני ישראל לא שמרו אליי. ואיך ישמעו פרעה? ואני הרג שפתי. אומר רש"י שם במקום, בשם חז"ל, ידוע. זהו אחד מעשרה קל וחומרים שבתורה. קל וחומר. מה הקל וחומר? קרה. עכשיו רוצה שאני מדבר עם פרעה, הרי כמו ישראל לא שמעו. אז איך פרעה ישמע? אבל בהלכה יש מושג שנקרא קל וחומר שיש לו פרחה. הקל וחומר צריך להיות בנוי מזה שבאמת זה הגיוני. שקודם כל יפלאו לך בני ישראל. ואז אם הגיוני לא נתקלם, אז הפחות הגיוני ודאי לא יפלאו. אבל מי שטיפה זוכר את חוקים שם, זה בכלל לא קל וחומר. הרי למה בני ישראל לא שמורים את זה? מקוצר רוח ומעבודה קשה, אז מה זה קשור לפרעה? מה אומר לכם? הם בני ישראל לא שמרו אליי, ואיך יתנאי פרעה? פרעה יושב רבוע והשלווה והחולצה שלו, למה שלא יתנאי? בני ישראל הם כתוב להם הם לא שמרו לך, אז מה אתה רוצה מפרעה? הפרשנים מתקשים בזה. ראיתי ניסיונות בראשונים שאומרים, בני ישראל לא שמרו אליי, ראיתי שמעים מפרעה, בני ישראל לא שמרו אליי מכל שרוח ומעבודה קשה, אז למה שפרעה ישמע אליי, הרי הוא רוצה להמשיך את זה שהם יהיו בכל שרוח ומעבודה קשה. אבל זה לא הקל וחומר. בני ישראל לפי מה שאמרנו הדברים ברורים לחלוטין. בני ישראל לא שמרו אל משה מכל שרוח ומעבודה קשה, מה תראו? מי ישראל או סמואל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה פירושו שכשאדם נמצא בקוצר רוח אין לו כוח לשמוע דיבורים על חופש ועל גאולה. קוצר הרוח והעבודה הקשה של בני ישראל לא נתנו להם לשמוע, לא נתנו להם להאמין. הם האמינו שיהיה טוב אבל הם לא יכולים עכשיו לראות את זה. והם באים באים וצועקים על משה ועל אהרון שהם יוצאים, שמרגע שהם באו פרעה רק נהיה יותר גרוע. ואין להם אורך רוח כי הם ספרי רוח, והם ספרי רוח כי יש עבודה קשה. זה לא עניין טכני שבגלל עבודה קשה לא היה להם זמן לשמוע. הם לא יכולים להפנים את ערכי החופש, החירות, כי הם באמת עבדים. אם זה הפירוט, עכשיו הנה הקל וחומר. הם בני ישראל לא שמעו אליי. הם לא ההתחלה של הכושר רוח והעבודה הקשה. הם כתרי רוח ועבודה קשה יש עליהם, מאיפה זה בא להם? מתפיסת העולם של פרעה הוא האבא של התפיסה הזאת. הם לא שומעים רוחיות, הוא ישמע רוחיות. הוא הרי מלך הכושר רוח והעבודה קשה. לא שפיזית הם עובדים קשה. הם מהותית לא יכולים לשמוע אותי בכלל. הם עבדים. אז הוא שבעתיים עבד, ולכן זה קל וחומר. הם עבדים שלו, אבל הוא עבד של עצמו. אז הוא עבד הרבה יותר גדול. הם בני ישראל לא שמעו אליי בלי כושר רוח ומעבודה קשה. ואיזה שמעים הוא פרעה, בלי כושר רוח ומעבודה קשה שלו. ולכן זהו אחד מהעשרה קל וחומר מן שבתורה, קל וחומר נכון מאוד. נדמה לי להם יהודה אפי, את כל הסדר הגדול הזה מבקש את יוסף ללמד את פרעה הראשון, או שזה אותו פרעה, ללמד את פרעה בהתחלה והתחלה. הוא יוצא מהבור ומגלח ומחליט שמלותיו, וניגש בין פרעה ופרעה נושא לו לדורית. אתה עומד שם נעם, איפה העומד? יוצא נער עברי מבית הכוח. העברים לגבי מצרים, אנחנו יוצאים מהם. תואבה, ככה נשארו באוקר. הוא עומד בפני פרעה ובלי שום חשש, הוא פותר לו חלומות, מארגן לו את הכל, קובע לו גם פחות או יותר ברמיזה די עבר מי הקנדידט המתאים למלא את התפקיד. בלי מכרז בכלל, מופיע את עצמו די ברור שם. נכנס לעסק, והכל מסתובב. ומצליח להוציא מפרעה במצרים, בפעם הראשונה במצרים, את המילה אלוהים. אחרי הודיע אותך אלוהים את כל זה. הממצא חזו איש כזה רוח אלוהים. מה עושה יוצא? איך הוא עושה? יוסף מתחיל במילה פשוטה. ברוך עונה אליו ואומר לו, שמעתי עליך, תשמע חלום לספור אותו. עונה לו יוסף, לא, בלעדיי. אלוהים יענה את שלומתך. אני לא יכול לספור. אבל אני הכי חכם ונבון פה מכולם. איך? כי אני לא אני. כי אלוהים יענה. לכן אני חכם ונבון. כי זה לא חוכמתי ומדינתי. מה הוא עושה באופן? בפרשה של החלומות צריך להרחיב הרבה, אבל בקיצור מוחלט. זה דבר שבעצם לא כל כך מובן מה הפלא הגדול. היו חלומות יותר גדולים שהיו צריכים לספור. מה פרעה עם חלום בו כזה? הוא ראה סיבולים, וזו, מנות, אלו, אתמות, אלו. אני חושב שכל אחד מאיתנו באפשרות משנייה, אם לא ראשונה, היה מציע שיש כאן עניין של אוכל, סופה, כמובן, לא יודע מה היה עושה בשנים, אבל כל החלטונים ניסו לספור. למה רק הפתרון של יוסף מוצר את הכל? למה רק אצלו הכל נכון? אז הפתרים אומרים, ואין פותר אותם לפרעה, פותרים היו. אבל הם לא נכנסו לתוך הלב של פרעה. אז למה הפתרון הזה כן? יוסף מכיר את הפתרון שלו, וכל הרעיון של יוסף הוא אחד. חלום פרעה אחד בי. זה היסוד של הכל. אלה לא שני חלומות של חלום אחד. זה על הישנות החלום עם פרעה ומנהר האלוהים מהפרעה. נכון לבד, ולכן הוא מנהר. אף הוא חלום פרעה אחד. אם חלום פרעה אחד, הפירוש הוא, במה שחלמת חלום רע, ומה שחלמת חלום טוב, זה לא עושות בשני כוחות מנוגדים זה לזה. רוחו של פרעה בבוקר מתואמת, כי הוא מרגיש שיש כאן כוחות טבע גדולים שהוא לא יודע מה לעשות איתם. יש איזשהו רע שגובר על הטוב. יש איזשהו אל רע שגובר על איזשהו אל טוב, משהו מציף לו. מציף לו כי הוא הפרעה הגדול פתאום חסר לי. יוסף ניגש אליו ואומר לו, חלום פרעה אחד. הרע והטוב זה אותו דבר, כי הרע הוא לא דבר בפני עצמו, הרע הוא מהאלוקים כמו הטוב. והדרך להתמודד עם החלום היא לדעת שהאלוקים מדבר אליך וההתנהגות שלך כאן תשפיע על מה שיקרה שם. ואת זה אתה לא מסוגל להגיד, ואת זה החרטומים לא יכלו לומר לך. אבל את זה אני אומר לך, שום חידוש אחר. וזה לא תוכנית חומש כל כך גדולה מה שאני מציע לך. זה סך הכל פתרון החלום. פתרון החלום בנוי על זה שאתה האדם, אם אתה מקבל את האלוקים, אתה תדע גם להתמודד עם הרע, ותוכל להפוך גם את שבע שני הרעה לפני טוב. אם אתה תדע להיות בטל כלפי האלוקים, לא יהיה לרע משמעות עצמית, לא תהיה לו ממשות עצמית. את הרע אפשר לתקן, את היצר אפשר לבטל. וכשאתה רואה אותו פוחז בבבואה, יש דמות דיוקן שאפשר להתמודד דרכה איתו. גם עם הרעה אפשר להתמודד. אתה שומע את זה, והוא מבין שאת זה הודיע אלוקים. הוא מבין שיש פה מצב זה. נדמה לי שכל זה נמצא רמוד. והערה קטנטנה, שחלק מן הפרשנים נתנו על ההוקדת הרבה פרשנים בפרשה שלנו, הוא מעט מאוד במה שאנחנו אומרים תמיד. יוסף שומע את החלום של פרעה, והפסוקים עושים למטה למטה, והמקרא הוא מתאר את החלום, ואת מה שיוסף שומע. ואחר כך את מה שיוסף מגיד. היו יוסף שנתיים ימים ופרעה חולם, והנה עומד על היאור. ולדבר פרעה אל יוסף בחלומי, הנני עומד על שפת היאור. יוסף מבין יפה מאוד את הנקודה. אתה יודע מה מפריע לך לזכור את החלום? ואתה לא מסוגל להבין שמה שחלמת הוא שעל היאור האלוהי שלך אתה עומד. לא הוא שולט בך, אתה שולט בך. וגם כשאתה מספר לי על החלום אתה מספר. אתה מספר שעמד אותה על שפת היאור. כל החלום שלך בא להגיד לך שאתה עמדת על היאור שלך. אם את זה היית מבין, שאר החלום הוא פשוט. מכאן המסקנה הפשוטה היא להיות אלוקים. אבל את זה אתה לא מסוגל להבין, לכן אתה מספר לי את החלום להתוודות אישית, בהכנזתה הכי קשה שלך. אתה מוכן לקרוא לנער עוזרים בצוער שלי שיוציא אותך מה נשאר. גם עכשיו אתה עוד לא מסוגל להגיד בכל את מה שחלמת בפנים. ואתה עומד על היאור. יום היוסף אל פרעה, חלום פרעה אחד, את אשר האלוהים עושה הגיד לפרעה. לא יעזור. איך אנחנו מזכירים בשיר של יום בכל יום חמישי? הידות בי הופך שמות. וכבר יוסף נמצא נשא. יוסף. בפלטו על ארץ מצרים. מתי הוא יצא על ארץ מצרים? עכשיו. עכשיו הוא יצא. איך? פח. לא ידעתי את מה. מאיפה הפחת? מי המציא את הפחת שאתה הוספת בדיבור? פח היאור לא ידע, אבל פתאום תמר. ואתה שקרן, אמרת על היאור עצמי. וידע יוסף את הרעיון הזה שהאדם עומד על היאור ולא היאור עומד על פרעה. אז הפירות עם מסובל שכמו, כתב מבוק העבר. ואז זהו השיר של יום חמישי שלנו, אנוכי השם אלוקיך המעלך מארץ מצרים, הרחוב פיך והמלאך. אנוכי השם אלוקיך המעלך מארץ מצרים, שיצאת מצרים, הרי אוטומטית הבנת שאנוכי השם אלוקיך. כשיצאת מצרים הבנת שאנחנו עומדים על היאור, והיאור לעולם לא יעמוד עלינו. יוסף הזה הוא זה שארונו ילך לפני כל הדור של מצרים. כל הדור של מצרים שאבותיהם שלחו את יוסף למצרים, ביקחו את עצמותיו של יוסף עם יוסף. הים נראה בימי ויחזירו את עצמותיו של יוסף לפברו של יוסף. ביטחן שממנה הם ביטחו להוציא את יוסף ולקחת אותו למצרים. ואת החינוך הזה של יוסף הם יקבלו בדרך עד שהם יתכנסו בעצמם ביטחן וממנה להוציא את יוסף.